הבירורים והתיקונים המוסריים הפרטיים שבתהלוכות חיי האדם של היחיד ושל הציבור הם מהווים את רובו הגדול של אישור נתיבותיהם וריפו הרוסותיהם. אנחנו לצערנו מצטערים בצער החורבן, יודעים שכל החורבן זה הריסה גדולה, הרס גדול, ו הדרך לרפא את ההריסות וליישר חזרה את הדרכים, את הנתיבות, זה על ידי תיקונים ובירורים מוסריים. אנחנו יודעים שהחורבן הוא תמיד בגלל עיוותים מוסריים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, גם עיוותים מוסריים של הפרט וגם של החברה, של הציבור, ואנחנו רוצים לתקן אותם. כך מסתיימת מגילת איכה. נחפשה דרכנו ונחקורה. צריכים לחקור את הדרכים, את העיוותים, ונשוב עד השם. אבל כל הבירורים האלו והתיקונים האלו שאנחנו רוצים לעשות בתחום המוסרי, בהתהלכות של חיי האדם, אי אפשר שתהיה להם אותה החלטיות, אומץ וביטחון, אשר ישנה לכיוון העלאה, המעלה את כל הדברים עם כל צידודיהם וסיבוביהם, למרום שורשם, מקפת וקולטת אותם מסוד אמיתת מהותיותם, וחודרת בזה לעצמיות עניינם, ומכוננת ומקיימת את כל ערך מציאותם לטובה ולברכה. באמת אי אפשר להצליח בבירורים בצורה אמיצה ובטוחה בלי מימד נוסף שנקרא העלאה. יש פה בעצם שני מושגים בעבודת השם, עסקנו בהם לא מזמן, שישנם שתי דרכים עיקריות בעבודת השם. דרך אחת היא דרך הבירורים והתיקונים, שיפוצים, לעשות שיפוצים, לברר טוב, לברר את הדרך, לתקן, לחפש כל מיני, לסורמרע, לחזק את הטוב, עבודה של מיון ותיקון ושיפוץ, עבודה של פרטים, עבודה מאוד חשובה, עבודה שבעיקר הדגש בה הוא לסנן את החיים, לברור ברורים בין טוב לרע, לתקן או שצריך לתקן. אבל יש עבודת השם מסוג אחר, עבודת השם של מעלים עולמות, להעלות דברים. אפשר לברר ואפשר להעלות. להעלות זה לקחת דבר שהוא היה לכאורה בעייתי, מסובך, במקום לברור אותו ולדחות אותו, אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו לברכה ולטובה. שתי גישות בחיים, שתי דרכים, שתי מדרגות בעבודת השם. אפשר לקחת, למיין, אני יודע מה, קליפות ממאכל ולזרוק את הקליפות. לסנן, נגיד אדם ממיין קמח, שם כל מיני שאריות של קליפות ושל זה, והוא ממיין את הקמח וזורק את כל השאריות. אפשר להגיד, לא, הקליפות האלו יש מה לעשות איתם, נכון שככה כפי שהם אין מה לעשות, אבל אם תיקח אותם תשים אותם עם סוכר ועם חלב, לא יודע מדיוק מה, כמה זמן זה, בסוף יצא לך משקה מאוד טעים או איזה תרשיל מיוחד. זה נקרא להעלות, לוקחת משהו שעל פניו הוא אין מה לעשות איתו ולהעלות אותו, להשתמש בו לברכה ולטובה. אפילו דברים שנראים על פניו ממש 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 דוחים, מגילים אפילו, אפשר בחוכמה רבה, בתבונה רבה, לדעת שגם בהם יש מה לעשות איתם לטובה. ומה שהעלאה עושה, היא נותנת לחיים החלטיות, אומץ וביטחון. למה? כי אז, במקום להיות בעמדה של מריבה עם המציאות, שזה תמיד עמדה של חולשה, תמיד שאתה רב עם העולם, עם דברים בטבע ובחיים, אתה בחולשה מסוימת. מי אמר שתצליח לנצח? אתה נלחם נגד עצמך, אתה נלחם נגד החיים. אז לכן, במקום לריב עם החיים, אתה מעלה. ואז יש הרבה יותר, אתה בא בראש חיובי, אתה בא בראש של שיתוף פעולה, אתה מחפש דרכים חיוביות, יש יותר, יש פחות מאבק. חוץ מזה, זה תיקון הרבה יותר עקרוני. כשאתה מברר, כל פעם אתה תצטרך לברר מחדש. אתה לא מצא את השיטה עקרונית שפותרת את כל הבעיה מהיסוד. אתה לא פונה מהשורש, אתה לא פונה לכל המערכת, אתה לא מקיף וכולל מהיסוד, אתה לא חודר לעצמיות של הנושא, ולא מכונן את כל ערך מציאותם לטובה ולברכה. כשהולכים בעבודת העלאת העולמות, עילוי, מבררים איך המציאות של כל דבר היא לטובה ולברכה. ולכן כותב הרב קוק בספרו ערפלי תואר, שיש שתי רמות של צדיקים. יש צדיקים שהם מבררי ברורים, ויש צדיקים שהם מעלים עילויים, מעלי עולמות. שתי דרכים. בירור ועילוי. שתי דרכים. מדרגות שונות. יש נושאים שאנחנו לא מצליחים לעלות, בינתיים אנחנו בבירור, בסדר גמור. ויש נושאים ומדרגות שאנחנו מצליחים גם לעלות. כמו למשל ההבדל בין לזרוק לפח לבין למחזר, נכון? מה יותר טוב? לזרוק לפח, עשית ערימה של זבל, אתה לא משתמש, בסדר? זה בסדר שלא יהיה זבל בבית, זה גם חשוב. המחזר זה אתה מעלה, אתה מוצא לזה פתרון, אתה לא סתם זורק את זה. אז יש פה משהו, תחודרת חשיבה יותר נכונה, יותר מערכתית. זה עיקרון של עילוי. ולא, בוא, אתה אומר, אל תזרוק, יש פה משהו טוב. או למשל, יש, נכון? יש לנו שכן שהוא עושה קומפוסט משאריות של אוכל אורגני, עושה מזה קומפוסט, עושה מזה זבל, לזבל את הגינה שלו. או מישהו אחר אוסף שאריות מזון, נותן לתרנגולים שלו. זה עילוי. במקום לזרוק, תשתמש. וכן הלאה. זה רק משל. בסדר? משל לעולם הנפש שלנו, שגם בנפש שלנו יש כל מיני מרכיבים שבמקום לזרוק אותם ולברור אותם, אפשר להעלות אותם. ואז מבררים את מציאותם לטובה ולברכה. כן, אני אתן את הדוגמאות. אני אתן דוגמאות. לפני כמה זמן ניגש אליי תלמיד, שלא נקוב בשמו. הוא אמר לי, אני אוהב לצחוק. אני אוהב בדיחות. הבדיחות זה ממש, אני מת על בדיחות, על הומור. זה מאוד מאוד חזק אצלי, הקטע הזה של לצחוק, לעשות הומור. אבל מה קורה? זה גורם לי שאני חייב כל כמה זמן לעשות איזה בדיחה. ואז אני בעצם מפסיק את הלימוד. כל איזה איקס זמן, וצריך קצת לפטפט עם החבר שלי, עם החברותו שלי, וקצת להיה כדי לצחוק. ואז אני כל הזמן מלחמה עם זה, שאני צריך לצחוק, וזה לא טוב, כי הצחוק הזה מפריע ללימוד, והוא גוזל זמן, הוא מפסיק את הסדר, הוא מפריע גם לחברים, וזה מוציא אותי מהלימוד, ואני חייב לצחוק, יש לי קטע כזה בנפש, אני חייב פעם כמה זמן, זה אצלי חזק. אז אפשר להגיד לו, אין מה לעשות. צחוק, צחוק, אבל לא פה. לא בבית ספרנו. אתה רוצה, תגמור סדר בוקר, צא החוצה, צא להפסקת צהריים, צחוק שעה, תחזור. לא יודע, תצא. צא לפינת קפה, תצחק. לא, גם זה מפריע. צא למרפסת בכלל, תצחק, תחזור. מברר ברורים. בסדר? זה מפריע ללימוד, מפריע לריכוז. אפשרות שנייה, תלמד גמרא, ככה אמרתי לו, עם הומור. אפשר ללמוד גמרא וראשונים ולהכניס בפנים קטע של הומור. יש כל מיני דרכים לעשות הומור. אתה יכול להביא קושייה, מחלוקת ראשונים, וקצת לצייר את המחלוקת הזאת עם קצת ביטויים ככה, קצת של ביטויים קצת מצחיקים. קצת הוא הביא לו מפה והוא הביא לו משם, ואיזה ראייה, איזה, וכל מיני ביטויים שקצת עושים לזה קצת יותר, עושים את זה ססגוני יותר, טיפה יותר, שאנשים שזה עושה להם ככה שמח. ואתה מכניס בתוך הגמרא, בתוך הראשונים, איזה מימד חדש, איזה נופך כזה שעושה את הגמרא קצת שמחה וקטעים וזה וזה, אבל בתוך, הכל בתוך הלימוד. בפנים, הכל בפנים. אז למשל, אני זוכר שלפני הרבה שנים היה לי חברותא שגם היה אוהב לצחוק, נגיד היינו לומדים, ואז נגיד הגענו לאיזה, היה כתובות, פרק שביעי, אז חיפשנו עם איזה אחרון אחד, שהוא תמיד מדבר על מחלוקות ראשי תוספות, אם הוא מדבר על המחלוקת הזאת. והיה, אני יודע, דף עין ה', והוא גמר את החידושים שלו בדף עין ב'. זהו, נגמרה אצלו, לא צריך החידוש. זה לא רציני האחרון הזה, וזה, מה זה השטויות הזה, מה זה השטויות, הפדיחו. מה, הוא לא חושב עלינו, לא מרחם עלינו, ככה הוא כותב לעצמו, וזהו, הולך לו, וזה. לא נורא, אתה יודע, קצת, זהו, קצת הומור. אז אתה משחרר בתוך ההומור, ויש אתם דרך כלל מי שעושים את זה. אתם מכירים כמה אתם דרך כלל גדולים מאוד, שהם מכניסים בתוך השיעורים שלהם, בתוך השיחות שלהם, המון המון הומור. וזה יש דרך בעבודת השם. למה זה נקרא לעלות? זאת עילוי. יש גדולי ישראל כאלה, ממש גדולים, שהמון מהשיעורים שלהם זה הומור. הם משתמשים בזה. וזה מקרב אנשים לתורה אפילו, וזה משמח את הלימוד. תמשים בזה. הם לא מבטלים תורה. בכלל לא. כן.
זה לא שמזכיר את כובש וישר.
כן, נכון.
יש
דברים
שאפשר
לעלות אחרי הסן? יש. אבל אנחנו מדברים כרגע על שיטה, על מגמה. לנסות, לעלות כמה שיותר דברים. למה? זה יוצר פחות מאבקים. זה יותר אומץ, ביטחון. אתה לא... במידה של חולשה, כי כל מאבק הוא מחליש בסוף. כל מריבה פנימית יוצרת בסוף איזה קושי, וגם אתה הולך לשורש. כן, אתה מוצא פה משהו עקרוני, מערכתי, שיש. וכן הלאה, יש לנו כל מיני כוחות בנפש שאנחנו יכולים להשתמש בהם לברכה ולטובה. יש לנו כישרונות ונטיות, כל מיני דברים כאלה. מידה זו של העלאה, הבחינה הזאת שנקראת עילוי ולא בירור, מידה הזאת, שהיא יותר מקפת, היא נותנת פתרון יותר מקיף, יותר מערכתי, יותר כולל, היא צריכה גם גבורת קודש מיוחדת, צריך להיות גבורות, גבורה מיוחדת. כי לסנן, למיין, זה פחות מורכב. אבל כשאתה אומר, אני לוקח את זה... ואני אעלה את זה, זאת אומרת להיות מאוד מאוד אמיץ, מאוד גיבור, מאוד מדויק, מאוד ישר עם עצמך. אתה באמת באמת לוקח את זה לטובה. צריך פה עבודה מאוד של שליטה ודיוק. צריך פה טוהר נפש, להיות אדם טהור, אדם עם כנות מאוד מאוד גבוהה. כי זה, אתה אומר, אני לוקח פה משהו שהוא בעייתי, שהוא לא פשוט, ואני משתמש בו לברכה. אתה צריך פה כנות מאוד מאוד גבוהה, שאתה באמת באמת משתמש בו לטובה, וזה לא שאתה בעצם עובד על עצמך בעיניים, ומכניס פה את היצר הרע או את בעיות, או כל מיני דברים לא מוצלחים, וכאילו אתה עושה, נותן לו הכשר. צריך פה את הערה מאוד גדולה. צריך זוך דעת, דעת נקייה, דעת צלולה, צורת חשיבה זקה, ללא נגיעות ונטיות נמוכות. צריך רוחב בינה, בינה זה... לראות את ההשלכות של כל דבר, לראות זה, מה יוצא מזה, מה יצא מזה, לראות את איך זה מתפתח, איך זה גדל. כמובן צריך הכשרה, הרבה אימון, כן? לאט לאט, לתרגל את זה, לעשות תרגילים, זה לא ביום אחד, אדם רוצה איזו התמודדות לא פשוטה, לקחת כוח, שהוא על פניו בעייתי, שהוא על פניו קשה, אפילו לפעמים מסוכן, ולהשתמש פה לטובה, זה לא כך פשוט. יש אפשרות אחת, זה לבוא לאיזה ארגון טרור ולהרוג את כולם. יש אפשרות שנייה, במקום להרוג את כולם, לקחת אחד ולנסות להפוך אותו לסוכן. עכשיו, זה הרבה יותר מסובך. כי סוכן כזה, לך תדע, הוא יום בעשה ליום בעשה, ליום אחד הוא יהיה נגדך, אתה צריך פה זה אימור. אתה צריך כל הזמן לבדוק את זה, כל מיני תחזק את זה, אבל הרווחים יכולים להיות מאוד גדולים. כי במקום להרוג אותו, את המחבל הזה, שיכולת להגיד זה, אני הרגתי מחבל. יכול, אתה אומר לו, אני רוצה להרוויח איתו משהו. אני רוצה להשתמש בו. אז, אבל אתה צריך פה כל הזמן פיקוח, ולבדוק את עצמך, ולהיות, ולא לפעול בפח. זה הרבה יותר מסובך. אבל הרווחים יכולים יותר גדולים. זה דורש אימון, תרגול. אתה לא תיתן לו מההתחלה את כל הסודות. אתה תעשה את זה בשלבים, לאט לאט, ואחר תבחן אותו. תתחיל בקטנה, לאט לאט תראה אם זה הוא אמין. זה דורש הרבה יותר ערנות, התאמנות מרובה. וממילא, זה מסוג הדברים שקשה להעתיק אותם מבן אדם לבן אדם, וקשה מאוד לכתוב עליהם הדרכות ברורות. במהלכת הבירור, אני יכול לכתוב דברים ברורים. טוב, את זה, אתה רואה את זה, תגיד לו להתראות. אתה רואה את היצרה הזה, אתה רואה מחבל, תראה בו. זה אני יכול לכתוב לכולם. לכל החיילים, לכל הלוחמים, מי החייל הכי קטן, הכי פשוט, אני יכול להגיד מאוד פשוט. אתה רואה מחבל, תראה בו. פשוט וקל. אתה רואה יצר הרע, תראה בו. אתה רואה זה רע, זה שלילי, נגמר. אבל כשאתה רוצה להגיד לבן אדם, לא, אל תראה, תעשה ככה וכך, זה אומנות, זה מתוחכם. פה צריך הכשרה, ממילא זה משתנה. קשה לכתוב על זה ספר, קשה לפרסם את זה ברבים. זה דורש הכוונה, זה דורש המון עניין אישי פה בתמונה, כישרון, יכולות, תוהר אישיות. לכן, בנושאים האלו לא כותבים כל כך ספרים. על עילויים, עילוי עולמות, העלאה, אין כל כך ספרות על זה, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד אישי. זה לא שווה לכל. לא כולם מתאים להם. זה לא משמש מטבע עובר ותדיר. זה לא איזה כסף זמין שאפשר להעביר אותו. זה לא מטבע עובר לסוכן. זה לא משהו שאפשר לכתוב ולפרסם. זה קשור, זה לא משהו שקשור להסדרים הנורמטיביים של החיים וההדרכות. ולכן הרוב הגדול של ההדרכות האלו, של העצות והפטנטים של העילוי, זה קשור לבירור פרטי. במהלך אישי, שקשה להעתיק אותו, קשה מאוד להעביר אותו מאחד לאחד ולהגיד כן, זאת השיטה, זה ממש לא. והנושא האישי פה הוא מאוד חשוב. אני חושב שאני מאבד את החמצן שלי לאט לאט. יש פה איזה בעיה כלשהי, לא יודע מה היא. אני מסיק לנשום עוד מעט. או משהו בחוץ או משהו בפנים, אבל אני אומר לי, עוד רגע נראה לי, מסיק לנשום. לא? יש איזה לחות כזאת מאוד חזקה. או שהוא עובד על חימום, או שזה החלונות, אני לא יודע. כן.
יש נקודות שבהם אדם יהודי יכול לעשות את זה ברמתו האישית, או שזה תמיד 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 חייב להיות בהתייעצות
איתך? אני לא אמרתי שתמיד תמיד התייעצות, אני רק אמרתי שזה דורש הרבה, זה משהו אישי, משהו אישי במובן הזה שאי אפשר לכתוב על זה טול, אי אפשר לסדר, לכתוב על זה דברים מסורים. זה נושאים שאחד הוא ככה ואחד הוא ככה, ויש פה כנות מאוד גבוהה של בן אדם אחד, של אדם השני אין את אותה כנות. ולא, לא כל אחד זוכה לאותה כנות, שהוא יכול להשתמש באותו דבר. זה לא פשוט. אז זה מדרגות, וגם מדרגות של טוהר לב. וגם של כישרון, בעיקר של אימונים ותרגולים. יש אדם שעשה המון המון אימונים לעצמו, אז הוא יכול להרשות לעצמו כל מיני דברים שאחרים לא יכולים להרשות לעצמו.
זה לא מצב שאדם יכול להגיד, אני לא
למשל, יש אצל החסידים מנהגים שבתשעת הימים אנחנו רוצים להוציא מהצער של החורבן עולמות של תשובה. שצער החורבן מעורר אותנו לתשובה. כשאם צער החורבן מעורר אותנו לתשובה, אז בעצם יצא טוב. נכון, זאת אומרת שהצער של החורבן הוביל להתקדמות. אז אפשר לעשות לחיים. כי הצער של החורבן גרם לתשובה. אז זה לחיים טובים מול שלום, אפשר למזוג יין ולאכול בשר. עכשיו, אצל החסידים זה נמצא. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד עמוק. זה להעלות את הצער. אתה מבין, אני משתמש בצער ואני מעלה אותו ומשתמש בו לתשובה ולתיקון, ואז בעצם הצער של החורבן יצא לברכה. אז עכשיו יהיה רבי אחד שהוא יעשה לחיים בתשעת הימים. האם כולם יכולים להגיד שהם המדרגה הזאת? שהם באמת הם שם? אז השולחן ערוך אומר, לא. הרמ"א אומר, לא. אבל יהיו יחידים כאלו, שכן. האם אפשר לעשות מזה הדרכה לציבור? זה יהיה טעות לעשות הדרכה לציבור. כי זה שיש צדיק אחד גדול שהוא באמת, 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 מצליח להוציא כאלו מדרגות של תשובה מהצער, שממש יצא טובה גדולה, והוא ממש שמח. כי החורבן רק בנה אותו. אבל לא כל אחד המדרגה הזאת. אני רק אומר שאני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני מדבר, בעולם שבו אנחנו חיים, זה לא הדרכה לרבים. וזה דבר שהוא משתנה מאדם לאדם. יש אדם שמצליח, ויש אדם שצריך לעבוד על זה עוד ולתרגל, ויש מדרגות של כנות. אז זה ההבדל בין שתי עבודות. עבודת בירורי בירורים היא עבודה שנכונה לכולם. עבודת מלא עולמות היא עבודה פרטנית אישית. שצריכה הרבה הרבה תרגולת ואימון, ומה שקשה בה, שאין ספרות. אין ספרות. זה מאוד מאוד קשה. כי אתה צריך להמציא את הכל לבד. ולעזר פה ולעזר שם, וזה המון 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 עבודה של טהרה אישית. כן.
א',
מה
לא
מה
תרגולות? תרגולות במעשה החיצוני?
‫לדרכו כאילו
להגיע
לפנימי,
או...
‫-לא הבנתי.
‫התרגולות זה הרב אומר. ‫הרב אומר שצריך הרבה תרגולות.
‫כן.
‫מה זה התרגולות האלה?
‫להתחיל בקטן, ולאט, לאט, 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 ‫כמו שאמרת. ‫אתה לא יכול להתחלה לעשות דברים ‫מסובכים מאוד, מסוכנים מאוד. ‫אתה מתחיל בדברים קטנים. ‫בדברים שהם התמודדויות קטנות, ‫או דברים שהם סיבוך קטן, ‫ולאט, לאט אתה הולך בגדול. אז זה תרגולת.
איך הבן אדם מתנהל
לפעמים מהאנשים האלה?
דבר פורץ החוצה.
לא יודע. אולי פרומם הזה כן צריך איזה... קצת איזה משהו, התחלה של מישהו שהוא מדריך אותו בהתחלה, נותן לו איזה קריאת כיוון, אז הוא חולט את זה. לא יודע. כן.
אם
דרך הישר
דבר דרך לרבן,
הנה, עכשיו בוא תראה. אומנם, ביותר בחיי הציבור, עם ריבוי פרצופיהם ודעותיהם, חילופי התנגשותיהם וצירופי השפעותיהם הדעדיות, יגדל הערך הצורך והתפקיד של מידת העלה העליונה. מה שבחיי היחיד, הוא הדרכה ליחידים, כשאתה מגיע לחיים הציבוריים, לחיים של עם, פה הנושא של העלאה הוא הרבה יותר, הרבה יותר חיוני ונדרש. למה? כי מדובר על המון סוגים של אנשים, יש המון המון סוגים של אנשים, וכישרונות, ודעות, ואופי, וממילא יש המון הבדלים בין בני אדם, והתנגשויות, והשפעות הדעות, זה חברה האנושית היא חברה מאוד מורכבת. אבל אם אתה תתחיל לעבוד בשיטת הבירור, אתה תמצא את עצמך, נמצא במחלוקות אינסופיות כל היום וכל הלילה. זה יכול לפרק ציבור. הוא לא בדיוק, תראה, הוא יש לו, הוא לא בדיוק בדרך המלך, הוא בצד. הוא, אני לא יודע בדיוק איך אפשר, הוא קצת מפריע לי בעבודת השם, להתראות. הוא קצת יותר מדי צוחק בתפילה, ביי. ככה, כל מי ש... זה לא דרך לעבור ציבור. ציבור הוא מורכב, ציבור יש המון אנשים. ולכן זה כלל מאוד מאוד יסודי כשאתה מגיע להנהגת הציבור, בשונה מהנהגת היחיד. בהנהגת הציבור, מי שהוא מנהיג ציבורי ומי שהוא עובד עם ציבור, חייב להשתמש בשיטה של העילוי. חייב. כי בציבור יש מלא שם טיפוסים לא הכי נחמדים. מה לעשות? בציבור יש גם כאלו עם כל מיני בעיות וקשיים. והשאלה אם אתה משתף את כולם ונותן ומצרף את כולם לעניין הציבורי או לא. ופה זה הסתכלות אחרת לגמרי, ופה הנושא של העילוי הוא הרבה יותר קריטי ומהותי מאשר ביחיד. לכן, כשהרב קוק כותב, הוא מדבר על הנהגת הציבור. הנושא שלו במאמר הדור, כמו במאמר באורות, העיקר הנושא הוא זה האומה. בחיי העם, חיי האומה, ההסתכלות הזאת של העילוי היא הרבה הרבה יותר משמעותית, או הרבה יותר נחוצה. כי חייבים פה צורך, יש פה צורך של מידת העלה העליונה. יש לך בית כנסת, אפילו בית כנסת קטן, כן, נגיד אתה רב בית כנסת, אפילו 50 מתפללים, לא גדול. יש לך אחד, יש לו קוצים. אתה קובע שיעור משניות, אחרי חצי משנה הוא קם. יש לו קוצים, הוא לא יכול לשבת. שמה תעשה איתו עכשיו? אתה יכול לשדר לו, טוב, אתה לא מצליח להשתלב בשיעור, אכלת אותה, נכון? או שהוא יחלק את התה. והוא מחלק את התה, הוא מארגן את התה, והוא זה, והוא עוד באמצע התפילה כבר הוא קם, בשביל לסדר את הספלים ולערבב את הסוכר, והוא מרגיש את התה לכולם ומכין את העוגות ואת העוגיות וזה וזה, גם מסדר אחר כך. הוא לא מצליח ללמוד. האם אתה אומר לו להתראות, או שאתה מעלה אותו, אתה מחבר אותו. יש אחד שהוא טיפוס של ניהול, מנהל. עכשיו הוא רוצה לנהל. עכשיו אתה יכול להגיד לו, סליחה, בכנסת, פה הרב מנהל, סליחה, אני המנהל פה. הרב הוא מנהל את העניינים, ואתה רק מפריע לי, כי כל הרצון הניהולי שלך הוא פה עכשיו ישר פיצוץ. מי המנהל? אני או אתה? אתה יכול לעשות איתו ככה. להגיד לו מי המנהל, לעשות מיד, אומרים, חידוד כזה, ברור, נברר את הדבר הזה לעומק, מי המנהל ומי לא. שורות אחת, שורות אחת, לעשות עילוי. יש לו כישרון ניהולי, עד רבה. בוא תשתמש פה, תמנף אותו, תן לו אחריות, תן לו משימות, תראה, אל תרד עליו. בכל פעם שאתה מניק ציבור, אתה חייב להשתמש במידת העילוי העולמות. יש לך מלא סוגים שם, יש אחד טיפוס שהוא חברמן, מה תגיד לו? שהוא כל היום מדבר עם אנשים, מפטפט ומחבק וזה וזה. אתה יכול להיות האויב שלו, יכול להיות שהרב יהיה, האויב הראשי מספר אחד של הרב, זה הוא הסחבק. הוא האויב, כי הרב רוצה שיהיה שקט בתפילה, במיוחד שקט בדרשה, והוא מה לעשות, יש לו, הוא רוצה להריך לדבר עם כולם ולחבק את כולם, ויש לו קטע כזה. אז הוא והרב שני, כאילו בשני צדדים, הם שני כתבים. אז ישר הוא סומן כאויב, אויב של הרב. שירות אחת, שירות שנייה. תראה אותו, תבין, יש לו תפקיד בבית כנסת. הוא יגיע בן אדם חדש, להתפלל, שלח אותו. הוא יהיה מיד זה שיחבר אותו. ההפך, תשתמש בו, תעזר בו. כי הוא יוצר אווירה, והוא יוצר... תתאם איתו, אל תריב איתו. ככה זה בציבור. אופן דרך ברכותן, בוודאי כשמדובר על ציבור גדול. יש למשל יחידה מאוד 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 סודית, שאסור לספר עליה, מרוב שהיא סודית. ממש, יחידה מאוד 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 סודית במוסד, שהיא עושה דברים שאסור לדבר עליהם, ולוקחת עבריינים, אבל עבריינים. עבריינים מאזן הכי הכי קרימינלי שיש, אנשים שלא רואים ממטר, שהסתבכו בפלילים ברמות. אנשים, חבר'ה צעירים, שהבעיה הגדולה שלהם, שאין להם מצפון. באמת אין להם מצפון, בגרוש. הם מסוגלים לעשות הכל. עכשיו, כשהם מסתברים לכנופיות פשע, הם אימת הרחוב. כי אין להם מצפון. כלום. אז ברגע שראש כנופיה תופס אותם, הם השליחים שלו. ואפשר לתפוס אותם, לשים אותם בכל 20 שנה. אפשר לקחת אותם, ברגע הם תקשיבו. או שאתם בכל 20 שנה, או שאתם חותמים עכשיו, אז יש דבר כזה, חותים עכשיו על הצטרפות ליחידה סודית, ואף אחד לא יודע כלום, הם נעלמים, הם פשוט נעלמים, הם נמחקים. אין להם תעודת זהות, אין להם כלום, הם נעלמים, לא רואים אותם. אף אחד לא יודע להם שום דבר, לא המשפחה שלהם, לא, אף אחד לא יודע, כלום, כלום, כלום. זה אסור לספר את זה, אבל זה כתוב לכם שזה קיים. והם נמצאים, אני אומר לכם, ומה? מוקלט. והם נמצאים, הם עושים דברים שאף בן אדם נורמלי לא יכול לעשות. בסדר? יש דברים שהם כל כך, נקרא לזה אכזריים, כל כך רעים, שצריך לעשות אותם, שיש אנשים שרק אנשים כאלו מסוגלים לעשות, אנשים שלא רואים, לא סופרים אף אחד, הם אנשים שלא מפחדים, ולא, הם לא צריכים להתגבר על הפחד, הם פשוט שרוטים לגמרי, והם להם מצפון, והם רגשות, והם הם משוגעים, יש להם, הם שרוטים, והם משתמשים בהם. עושים איתם דברים שאף אחד לא יכול לעשות. ככה זה כשמנהיגים מדינה. כשאתה מנהיג מדינה, יש לך המון סוגים של אנשים, יש לך טיפוסים מכל מיני סוגים. אתה צריך לעבוד בשיטת העילוי, חייבים.
כן. אם צריך בסופו של דבר לעשות דברים, כל זה שהם חיצוניותם אולי יהיה אכזריים.
זה נקרא ציבור. כי בשביל אויבי ישראל, מה לעשות, יש כמה אויבי ישראל שזה הדרך שצריך להתמודד איתם, צריך אחד משוגע. משוגע. וצריך אחד שהוא לא אידיאליסט, שהוא משוגע. הוא שרות. כי זה משהו שאין, זה לא... צריך מישהו לא נורמלי בשביל לעשות דברים כאלה. אז יש כאלו, יש כאלו קרימינלים שלא נורמליים. מדינת ישראל משתמשת בהם. שולחת אותם למקומות שהם עושים דברים שאף אחד לא יכול לעשות אותם. הם ציניים להחריד. הם, כן, בדיוק. עכשיו, זה אימור. יש בזה אימור מסוים, כי אתה לא יודע, בן אדם הזה, הוא לא אידיאליסט. הוא לא ציוני מתלהב. הוא פשוט צרות. הוא מחוק לגמרי. אתה, הוא, ויום בהיר אחד יכול להיות משוגע, יכול יום בהיר אחד יכול לקום ולא להכיר אותך, ולעשות מה שבא לו. זה אימור. צריך פה המון המון שליטה, זה מסובך. אבל זה נקרא הנהגת ציבור. אתה יכול לגמור מישהו. אתה יכול להשתמש בו. יש אדם עם מידות רעות. אתה מנגיע גם הנהגת ציבור, יש אדם עם מידות רעות. מה אתה עושה? תריב איתו כל הזמן, יש לו מידות רעות. תריב איתו. מה שאתה תשתמש בו. מה אני יכול לעשות עם המידות הרעות שלו? איך אני יכול לעזר בו כדי לקדם עניינים ציבוריים? זאת אומרת, אומר רב, כשאתה מגיע, וזה הנושא שלנו, הנושא שלנו בחורבן, זה התיקון, עיקר התיקון הוא לא ברמת היחיד. עיקר התיקון הוא תיקון של האומה. וכשאתה מגיע לתיקון האומה והעם, אתה חייב להשתמש בשיטת העולמות, העילוי. כמו שהוא כותב. פה יש צורך ותפקיד עצום למידת העלאה העליונה, ויפלאו נפתולי הביניים של הצדים היסודיים, וזה נראה לפעמים כאילו מנוגדים. כי בחיי היחיד, אתה לא תעשה את זה בחיים. יש גבול. בחיי הציבור אתה תרשה לעצמך ואתה תצטרך לעשות את זה, לקחת, לשתף פעולה, גורמים מאוד מאוד מסובכים, ולהעלות אותם, להשתמש בברכה, מה שלא היית מעז בחיי היחיד. זאת אומרת שיש פה הדרכה או שיטה מוסרית שונה לגמרי כשאתה בא לעניינים ציבוריים. זה לא אותה שיטה. ומה שאתה תראה שתמיד חכם נוהג בחיים האישיים שלו, זה לא משהו ינהג בהנהגת הציבור. זה, 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 זה תורה אחרת, זה דרכים אחרות. ואל תקשה מזה על זה, כי זה שני נושאים שונים. זה כשמדובר על הנהגת הציבור, זה כשמדובר על הנהגת היחיד. ויכול להיות שבהנהגת היחיד הוא יהיה כובש בצורך העניין. הוא עכשיו מברר ברורים והוא לא מעלה. כי דבר כזה אני לא מצליח להעלות אותו. אבל כשבראייה הציבורית אין ברר לך, צריך להעלות אותו. אם אתה תברום, אתה תזרוק אותו, תריבים כולם גם. זה לא מתאים לי, זה לא מסתדר לי, זה לא ככה מנהיגים ציבור. לכן אנחנו רואים מה זה מנהיגים אמיתיים של עם ישראל. פה יש יחידים מיוחדים, כבירי כוח ניסיים, תלמידי חכמים של מלאכי השרת, מזכי הרבים, נאמנים למעשה מחשבותיהם, ישרים ועקיפים, יודעים ולא יודעים, מגלים מהפעלות המצוקות, רוחניות וחומריות, חוותות אישיות, את תורות הישועות. תלמידי חכמים שמבררים איך שהמצוקות והבעיות יש בזה אור ישועה. כי אנחנו עוסקים עכשיו בהנהגת הציבור, אם מסתכלים על האומה, להנחותם במעקלי צדק, להסביעם נעימות ימין הנצח. דוגמה, דוד המלך. נכון? מה כתוב על דוד המלך? אתן דוגמה. כתוב בסוף ספר שופטים, מסופר על יונתן בן גרשום. חז"ל אומרים שיונתן בן גרשום הסכים להיות כהן לעבודה זרה. למה הוא הסכים להיות כהן לעבודה זרה? כי הוא אמר, העיקר הפרנסה. הפרנסה זה מעל הכל. אני הכל, העיקר זה פרנסה. ולכן גם אם אומרים לך הצעת העבודה זה כהן עבודה זרה, אין, הכל כשר, העיקר פרנסה, פרנסה זה ערך עליון. אומרת הגמרא, ראה דוד שהאדם הזה מוכן, הכי חשוב לו בחיים זה פרנסה. זאת אומרת, הוא איש שכסף הוא, כסף אצלו חשוב. מה עשה דוד? לקח אותו והפך אותו להיות שר הכספים, או שר של בית המקדש. מה הוא היה כהן לעבודה זרה? תזרוק אותו בכל המדרגות. לא אומר דוד. דוד הוא מנהיג. אני רואה בן אדם הזה, אצלו כסף זה נושא רציני. נכון שבגלל זה הוא עשה שטויות בחיים. אצלו כסף הוא לא מזלזל בכסף. הוא, כל הגורה הוא רושם אותה. אין אצלו. אני צריך אחד כזה. אני צריך אחד כזה. עכשיו הולך להיות מבצע ענק של גיוס תרומות וצריך איזה גזבר. בנושא בית המקדש, אני צריך איזה גזבר אחד, קמצן, שסופר אגורות, שכל דבר הוא יספור לי, ולא יהיה דבר אחד שלא יברח מן הצבעות, בדיוק מה שאני צריך עכשיו. אז דוד המלך לוקח אותו, וממנה אותו שר אוצר על בית המקדש. זה עילוי עולמות. זה הסיכון. נכון, יש סיכון, אמרתי. זה מאוד מסוכן. נכון, זה מאוד מסוכן. נכון מאוד. זאת עבודה קשה. זה עבודה קשה, נכון. גם צריך להסתכן. אבל יש פה עוד... זה נכון, אבל בעצם אתה עשית לו גם איזשהו תיקון, כי בעצם חיברת אותו, נתת לו את האפשרות לפחות להתחבר, וזה משהו חיובי. נתת לו פתח. מובן אחד, מובן שני, נתתי לו צינור, שדרכו הוא אולי יכול להיכנס חזרה, אולי יהיה לו קשה להיכנס חזרה, אולי לאט לאט הוא יעבוד, זה מסובך, אני לא אומר שזה קל, אבל זו שיטה אחרת, שיטת הנהגה שונה, הנהגת הציבור.
היה צורך לבאר, אבל זה נכון.
נכון. במקרה, אני לקח בן אדם יהודי, ואמר לי, אשתמש בו. נכון, כי זה הנהגת ציבור, כי הוא עוסק שבה ב... נכון.
נכון. נכון.
נכון.
אדם שהוא מנהל בטבעו. והוא איש אני מנהל את העולם. איך לוקחים אישיות כזאת?
כי יש מקומות, יש למשל מקומות, שצריך מישהו אחד כזה שהוא חושב שהוא מנהל את העולם. זה בדיוק מה שיעזור שם. למשל, יש מקום אחד שיש שם בעיות של חוסר סמכות. צריך שם איזה מנהל מגלומן. זה מה שיעשה סדר במקום הזה. אחד מנהל משוגע שחושב שהוא המנהל של העולם, זה מה שיעשה סדר במקום הזה. ועשה שם מעשה, כי יש שם בלגן, שם אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. צריך מנהל אחד עם ניפוח עצמי, הוא יעשה סדר שם. הוא לא ייתן לאף אחד לעשות משהו שלא בשליטתו. וזה בדיוק מה שיעזור שם עכשיו. זו תרופה מצוינת. צריך לעשות את זה לפעמים. לגייס את זה לטובה ולברכה.
וזה יבנו גם הנוכח?
אולי. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בציבור. אתה מבין, זה צורת חשיבה, לכן זה לא פשוט. יש פה עכשיו צורת חשיבה שונה. איך אני לא זורק אותו? איך אני לא מוציא אותו מהכלל? איך אני משתף אותו לעבודת הכלל?
אני חייב להיות משותף שינוי הסיבות למה הוא עושה את הדברים.
לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד.
אם תשלח, אני אומר, את האנשים, ניקח את זה, איך תערוג לי את המלאק עכשיו תשחת נשים ילדים,
בדיוק.
אבל מה? הוא יעשה את זה מתוך פסיכופתיות של רצון רצח
וריסות
של ילדים.
נכון, נכון.
הוא יסיים עם המלאקים האלה, עכשיו הולך בעצמו ורצח ילדים אחרים. עכשיו
אני מסביר למה זה מסובך. אני מסכים איתך שזה מסובך מאוד. אני לא אמרתי שזה לא, שזה כזה פשוט. זה מאוד מסובך, מאוד מורכב. אני מסכים איתך. אבל זה עיקרון שהוא נכון בחיים הציבוריים. עושים אותו, זה לא פשוט לעשות אותו. אבל העיקרון הוא נכון. שבחיים הציבוריים אנחנו צריכים יותר להשתמש, פחות לזרוק. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בציבור חתוך לחתיכות, מלא מריבות, מלא אימותים, יותר מכל יהיה אימותים בין אנשי מהצדיקים לרשעים, בין אנשי הרוח לאנשי המעשה, ישר פיצוצים. זה א' ב' של הנהגת ציבור, תוך שניות יכול להיות התלקחות. אתם האלו ואתם האלו ונגמר, זהו. אתה צריך לעשות הפוך על הפוך, אתה צריך להיות מתוחכם. צריך להיות מאוד מתוחכם, לקחת להיות חבר דווקא של ההוא, דווקא מהצד השני, הפוך לגמרי מה שחשב דווקא הוא, הכי קשור אליך, ואתם שלך שוב פעולה, צריך להיות מאוד 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 מתוחכם בנגד ציבור.
כן, זה להשתמש בהם, אבל בלי, אתה לא מצליח, אין בעיה להשתמש בהם.
זה לא רק להשתמש, זה באמת לחבר אותם למהלך הציבורי, למהלך חיובי. מה?
עבודה חיצוני.
לא רק, כי בסוף, האדם הזה, הוא עכשיו מחובר, איזשהו משהו גדול, הוא מחובר לתמיד חכם, הוא מחובר, הוא מקבל הערכה, הוא מקבל שייכות לאיזשהו אידיאל, הוא שייך לדבר, זה משפיע עליו.
זה לא כמו מישהו שהוא למשל, יש לו דם חם לרצוח, ועכשיו הוא הופך למוהל, שזה משהו ש...
נכון, זה נכון, נכון, אבל זה אותו עיקרון, אבל זה אותו עיקרון, שזה עילוי, אתה לוקח אנרגיה, ממעלה אותה, זה עילוי.
זה מעלה אותו, זה אומר, אתה גם לוקח
מהמשל, אני
לוקח את זה של דוד, אתה
גם
מדבר איתו, וכאילו, גם תוך כדי העונה...
מנסה,
בוודאי,
בוודאי, בוודאי.
כאילו,
את דוד נראה שכאילו... בוודאי, אבל הדרך שלך להתחיל את המהלך שלה, הוא רק על ידי שאתה משתף אותו ולא דוחה אותו.
כן, אבל אי אפשר לסיים
רק
בזה.
לא אמרתי שלסיים רק בזה. אני אמרתי שיש פה תפיסה, שיטה. זה מורכב, נכון, זה מסובך, לא תמיד הכל אתה מצליח גם. לא תמיד מצליחים. לא תמיד מצליחים. לא תמיד, לפעמים מנסים ולא מצליחים. בשורות טובות, בהצלחה. הבירורים והתיקונים המוסריים הפרטיים שבתהלוכות חיי האדם של היחיד ושל הציבור. הם מהווים את רובו הגדול של אישור נתיבותיהם וריפוע רוסותיהם. אנחנו לצערנו מצטערים בצער החורבן. יודעים שכל החורבן זה הריסה גדולה, הרס גדול. והדרך לרפא את ההריסות וליישר חזרה את הדרכים, את הנתיבות, זה על ידי תיקונים ובירורים מוסריים. אנחנו יודעים שהחורבן הוא תמיד בגלל עיוותים מוסריים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, גם עיוותים מוסריים של הפרט וגם של החברה, של הציבור, ואנחנו רוצים לתקן אותם. כך מסתיימת מגילת איכה: נחפשה דרכנו ונחקורה. צריכים לחקור את הדרכים, את העיוותים, ונשוב עד השם. אבל כל הבירורים האלו והתיקונים האלו שאנחנו רוצים לעשות בתחום המוסרי, בהתהלכות של חיי האדם, אי אפשר שתהיה להם אותה החלטיות, אומץ וביטחון אשר ישנה לכיוון העלאה, המעלה את כל הדברים עם כל צידודיהם וסיבוביהם, למרום שורשם, מקפת וכוללת אותם מסוד אמיתת מהותיותם, מחודרת בזה לעצמיות עניינם, ומכוננת ומקיימת את כל ערך מציאותם לטובה ולברכה. באמת, אי אפשר להצליח בבירורים בצורה אמיצה ובטוחה בלי מימד נוסף שנקרא העלאה. יש פה בעצם שני מושגים בעבודת השם, עסקנו בהם לא מזמן, שישנם שתי דרכים עיקריות בעבודת השם. דרך אחת היא דרך הבירורים והתיקונים. שיפוצים, לעשות שיפוצים. לברר טוב, לברר את הדרך, לתקן, לחפש. כל מיני לסורמרה, לחזק את הטוב. עבודה של מיון ותיקון ושיפוץ. עבודה של פרטים. עבודה מאוד חשובה. עבודה שבעיקר הדגש בה הוא לסנן את החיים, לברור ברורים בין טוב לרע, לתקן מה שצריך לתקן. אבל יש עבודת השם מסוג אחר. עבודת השם של מעלים עולמות, להעלות דברים. אפשר לברר ואפשר להעלות. להעלות זה לקחת דבר שהוא היה לכאורה בעייתי, מסובך, במקום לברור אותו ולדחות אותו, אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו לברכה ולטובה. שתי גישות בחיים, שתי דרכים, שתי מדרגות בעבודת השם. אפשר לקחת, למיין, אני יודע מה, קליפות ממאכל, ולזרוק את הקליפות. לסנן, נגיד, אדם ממיין קמח, שם כל מיני שאריות של קליפות ושל זה, והוא ממיין את הקמח וזורק את כל השאריות. אפשר להגיד, לא, הקליפות האלו, יש מה לעשות איתם. נכון שככה, כפי שהם, אין מה לעשות. אבל אם תיקח אותם, תשים אותם עם סוכר ועם חלב, לא יודע מדיוק מה, כמה זמן זה, בסוף יצא לך משקה מאוד טעים, או איזה תרשיל מיוחד. זה נקרא להעלות. לקחת משהו שעל פניו הוא אין מה לעשות איתו, ולהעלות אותו. להשתמש בו לברכה ולטובה. אפילו דברים שנראים על פניו ממש 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 דוחים. מגילים אפילו. אפשר בחוכמה רבה, בתבונה רבה, לדעת שגם בהם יש מה לעשות איתם לטובה. ומה שההעלאה עושה, היא נותנת לחיים החלטיות, אומץ וביטחון. למה? כי אז, במקום להיות בעמדה של מריבה עם המציאות, שזה תמיד עמדה של חולשה. תמיד שאתה רב עם העולם, עם דברים בטבע ובחיים, אתה בחולשה מסוימת. מי אמר שתצליח לנצח? אתה נלחם נגד עצמך, אתה נלחם נגד החיים. אז לכן, במקום לריב עם החיים, אתה מעלה. ואז יש הרבה יותר... אתה בא בראש חיובי, אתה בא בראש של שיתוף פעולה, אתה מחפש דרכים חיוביות, יש יותר, יש פחות מאבק. חוץ מזה, זה תיקון הרבה יותר עקרוני. כשאתה מברר, כל פעם אתה תצטרך לברר מחדש. אתה לא מצאת שיטה עקרונית שפותרת את כל הבעיה מהיסוד. אתה לא פונה מהשורש, אתה לא פונה לכל המערכת. אתה לא מקיף וכולל מהיסוד. אתה לא חודר לעצמיות של הנושא. ולא מכונן את כל ערך מציאותם לטובה ולברכה. כשהולכים בעבודת העלאת העולמות, עילוי, מבררים איך המציאות של כל דבר היא לטובה ולברכה. ולכן כותב הרב קוק בספרו ערפלי תואר, שיש שני רמות של צדיקים. יש צדיקים שהם מבררי בירורים, ויש צדיקים שהם מעלים עילויים, מעלי עולמות. שתי דרכים. בירור ועילוי. שתי דרכים. מדרגות שונות. יש נושאים שאנחנו לא מצליחים לעלות, בינתיים אנחנו בבירור, בסדר גמור. ויש נושאים ומדרגות שאנחנו מצליחים גם לעלות. כמו למשל ההבדל בין לזרוק לפח לבין למחזר, נכון? מה יותר טוב? למחזר. לזרוק לפח, עשית הרמה של זבל. אתה לא משתמש. בסדר? זה בסדר שלא יהיה זבל בבית, זה גם חשוב. המחזר זה, אתה מעלה, אתה מוצא לזה פתרון, אתה לא סתם זורק את זה. אז יש פה משהו, תחודרת חשיבה יותר נכונה, יותר מערכתית. זה עיקרון של עילוי. ולא, בוא, אתה אומר, אל תזרוק, יש פה משהו טוב. או למשל, יש... קומפוסט. נכון? יש לנו שכן שהוא עושה קומפוסט משאריות של אוכל אורגני, עושה לזה קומפוסט, עושה מזה זבל לזבל את ההגינה שלו, או מישהו אחר עושה אפשריות מזון, נותן לתרנגולים שלו. זה עילוי. במקום לזרוק, תשתמש. וכן הלאה. זה רק משל. בסדר? משל לעולם הנפש שלנו, שגם בנפש שלנו יש כל מיני מרכיבים שבמקום לזרוק אותם ולברור אותם, אפשר להעלות אותם. ואז מבררים את מציאותם לטובה ולברכה. כן, אני אקרא את הדוגמאות. אני אתן דוגמאות. לפני כמה זמן ניגש אליי תלמיד, שלא נקוב בשמו. הוא אמר לי, אני אוהב לצחוק. אני אוהב בדיחות. הבדיחות זה ממש, אני מת על בדיחות, על הומור. זה מאוד מאוד חזק אצלי, הקטע הזה של לצחוק, לעשות הומור. אבל מה קורה? זה גורם לי שאני חייב כל כמה זמן לעשות איזה בדיחה. ואז אני בעצם מפסיק את הלימוד. כל איזה איקס זמן, וצריך קצת לפטפט עם החבר שלי, עם החברותה שלי, וקצת להיה כדי לצחוק. ואז אני כל הזמן מלחמה עם זה, שאני צריך לצחוק, וזה לא טוב, כי הצחוק הזה מפריע ללימוד, והוא גוזל זמן, הוא מפסיק את הסדר, הוא מפריע גם לחברים, וזה מוציא אותי מהלימוד, ואני חייב לצחוק, יש לי קטע כזה בנפש, אני חייב פעם כמה זמן, זה אצלי חזק. אז אפשר להגיד לו, אין מה לעשות. צחוק, צחוק, אבל לא פה. לא בבית ספרנו. אתה רוצה, תגמור סדר בוקר, צא החוצה, צא להפסקת צהריים, צחוק שעה, תחזור. לא יודע, צא לפינת קפה, תצחק. לא, גם זה מפריע. צא למרפסת בכלל, תצחק, תחזור. בברר ברורים. בסדר? זה מפריע ללימוד, מפריע לריכוז. אפשרות שנייה, תלמד גמרא, כך אמרתי לו, עם הומור. אפשר ללמוד גמרא וראשונים ולהכניס בפנים קטע של הומור. יש כל מיני דרכים לעשות הומור. אתה יכול להביא קושייה, מחלוקת ראשונים, וקצת לצייר את המחלוקת הזאת עם קצת ביטויים ככה, קצת של ביטויים קצת מצחיקים. קצת הוא הביא לו מפה והוא הביא לו משם. ואיזה ראייה, איזה, וכל מיני ביטויים שקצת עושים לזה קצת, קצת יותר, עושים את זה ססגוני יותר, טיפה יותר שאנשים שזה עושה להם ככה שמח. ואתה מכניס בתוך הגמרא, בתוך הראשונים, איזה מימד חדש, איזה נופך כזה שעושה את הגמרא קצת מסמכה וקטעים וזה וזה, אבל בתוך, הכל בתוך הלימוד. בפנים, הכל בפנים. אז למשל, אני זוכר שלפני הרבה שנים היה לי חברותה שגם אהב לצחוק, נגיד היינו לומדים, ואז נגיד הגענו לאיזה היה, זה היה כתובות, פרק שביעי, אז חיפשנו עם איזה אחרון אחד, שהוא תמיד מדבר על מחלוקות ראשית תוספות, אם הוא מדבר על המחלוקת הזאת. והיה, אני יודע, דף עין ה', והוא גמר את החידושים שלו בדף עין ב'. זהו, נגמרה אצלו, לא צבע החידוש. זה לא רציני האחרון הזה, וזה, מה זה השטויות הזה, מה זה השטויות, הפדיחות. מה, הוא לא חושב עלינו, לא מרחם עלינו, ככה הוא כותב לעצמו, וזה הולך לו, וזה... לא נורא, אתה יודע, קצת, זה, קצת הומור. אז אתה משחרר בתוך ההומור, ויש אתם דרך כלל מי שעושים את זה. אתם מכירים כמה אתם דרך כלל גדולים מאוד, שהם מכניסים בתוך השיעורים שלהם, בתוך השיחות שלהם, המון המון הומור. וזה יש דרך בעבודת השם. למה זה נקרא לעלות? זאת עילוי. יש גדולי ישראל כאלה, ממש גדולים. שהמון מהשיעורים שלהם זה הומור. הם משתמשים בזה. וזה מקרב אנשים לתורה אפילו, וזה משמח את הלימוד. משתמשים בזה. הם לא מבטלים תורה. בכלל לא. כן.
זה
משה מזכיר את כובש וישר. כן, נכון. יש. אבל אנחנו מדברים כרגע על שיטה, על מגמה. לנסות, לעלות כמה שיותר דברים. למה? זה יוצר פחות מאבקים, זה יותר אומץ, ביטחון. אתה לא, במידה של חולשה, כי כל מאבק הוא מחליש בסוף. כל מריבה פנימית יוצרת בסוף איזה קושי, וגם אתה הולך לשורש. כן, אתה מוצא פה משהו עקרוני, מערכתי, שיש. וכן הלאה, יש לנו כל מיני כוחות בנפש שאנחנו יכולים להשתמש בהם לברכה ולטובה. יש לנו כישרונות ולטיות, כל מיני דברים כאלה. מידה זו של העלאה, הבחינה הזאת שנקראת עילוי ולא בירור, מידה הזאת, שהיא יותר מקפת, היא נותנת פתרון יותר מקיף, יותר מערכתי, יותר כולל, היא צריכה גם גבורת קודש מיוחדת, צריך להיות גבורות, גבורה מיוחדת. כי לסנן, למיין, זה פחות מורכב. אבל כשאתה אומר, אני לוקח את זה, ואני אעלה את זה, זאת אומרת להיות מאוד מאוד אמיץ, מאוד גיבור, מאוד מדויק, מאוד ישר עם עצמך. אתה באמת באמת לוקח את זה לטובה. צריך פה עבודה מאוד של שליטה ודיוק. צריך פה טוהר נפש, להיות אדם טהור, אדם עם כנות מאוד מאוד גבוהה. כי זה, אתה אומר, אני לוקח פה משהו שהוא בעייתי, שהוא לא פשוט, ואני משתמש בו לברכה. אתה צריך פה כנות מאוד מאוד גבוהה, שאתה באמת באמת משתמש בו לטובה, וזה לא שאתה בעצם עובד על עצמך בעיניים, ומכניס פה את היצר הרע או את בעיות או כל מיני דברים סמו, לא מוצלחים, וכאילו אתה עושה, נותן לו הכשר. צריך פה את הערה מאוד גדולה. צריך זוח, זוח דעת, דעת נקייה, דעת צלולה, צורת חשיבה זקה, ללא נגיעות ונטיות נמוכות. צריך רוחב בינה, בינה זה... לראות את ההשלכות של כל דבר, לראות זה, מה יוצא מזה, מה יצא מזה, לראות את איך זה מתפתח, איך זה גדל. כמובן צריך הכשרה, הרבה אימון, כן? לאט לאט, לתרגל את זה, לעשות תרגילים, זה לא ביום אחד, אדם רוצה, זה התמודדות לא פשוטה, לקחת כוח, שהוא על פניו בעייתי, שהוא על פניו קשה, אפילו לפעמים מסוכן, ולהשתמש פה לטובה, זה לא כך פשוט. יש אפשרות אחת, זה לבוא לאיזה ארגון טרור ולהרוג את כולם. יש אפשרות שנייה, במקום להרוג את כולם, לקחת אחד ולנסות להפוך אותו לסוכן. עכשיו, זה הרבה יותר מסובך. כי סוכן כזה, לך תדע, הוא יום מרסל, יום בעסל, יום אחד הוא יהיה נגדך, אתה צריך פה איזה אימור. אתה צריך כל הזמן לבדוק את זה, כל מיני תחזק את זה, אבל הרווחים יכולים להיות מאוד גדולים. כי במקום להרוג אותו, את המחבל הזה, שיכולת להגיד זו, אני הרגתי מחבל. יכול להיות, אומר, אני רוצה להרוויח איתו משהו. אני רוצה להשתמש בו. אז, אבל אתה צריך פה כל הזמן פיקוח, ולדוק את עצמך, ולהיות ולא לשפול בפח. זה הרבה יותר מסובך. אבל הרווחים יכולים יותר גדולים. זה דורש אימון, תרגול. אתה לא תיתן לו מההתחלה את כל הסודות. אתה צריך לתת את זה בשלבים, לאט לאט, ואחר תבחן אותו. תתחיל בקטנה, לאט לאט תראה אם זהו אמין. זה דורש הרבה יותר ערנות, התאמנות מרובה. וממילא, זה מסוג הדברים שקשה להעתיק אותם מבן אדם לבן אדם, וקשה מאוד לכתוב עליהם הדרכות ברורות. במהלכת הבירור, אני יכול לכתוב דברים ברורים. כתוב את זה, אתה רואה את זה, תגיד לו להתראות. אתה רואה את העץ הרע הזה, אתה רואה מחבל, תראה בו. זה אני יכול לכתוב לכולם. לכל החיילים, לכל הלוחמים, מי החייל הכי קטן, הכי פשוט, אני יכול להגיד מאוד פשוט. אתה רואה מחבל, תראה בו. פשוט וקל. אתה רואה יצר הרע, תראה בו. אתה רואה זה רע, זה שלילי, נגמר. אבל כשאתה רוצה להגיד לבן אדם, לא אל תראה, תעשה ככה וכך, זה אומנות, זה מתוחכם. פה צריך הכשרה, ממילא זה משתנה. קשה לכתוב על זה ספר, קשה לפרסם את זה ברבים. זה דורש הכוונה, זה דורש המון עניין אישי פה בתמונה, כישרון, יכולות, טוהר אישיות. לכן, בנושאים האלו, לא כותבים כל כך ספרים. על עילוי עולמות, העלאה, אין כל כך ספרות על זה, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד אישי. זה לא שווה לכל. לא כולם מתאים להם. זה לא משמש מטבע עובר ותדיר. זה לא איזה כסף זמין שאפשר להעביר אותו. זה לא מטבע עובר לסוכן. זה לא משהו שאפשר לכתוב ולפרסם. זה... קשור, זה לא משהו שקשור להסדרים הנורמטיביים של החיים וההדרכות. ולכן הרוב הגדול של ההדרכות האלו, של העצות והפטנטים של העילוי, זה קשור לבירור פרטי. במהלך אישי, שקשה להעתיק אותו, קשה מאוד להעביר אותו מאחד לאחד, ולהגיד, כן, זאת השיטה, זה ממש לא, והנושא האישי פה הוא מאוד חשוב. אני חושב שאני מאבד את החמצן שלי לאט לאט, יש פה איזה בעיה כלשהי, לא יודע מהי. אני מסיק לנשום עוד מעט. או משהו בחוץ או משהו בפנים, אבל אני אומר לך, עוד רגע נראה לי, מסיק לנשום. לא? יש איזה לחות כזאת מאוד חזקה. או שהוא עובד על חימום, או שזה החלונות, אני לא יודע. כן.
יש נקודות שבהן אדם יהודי יכול לעשות את זה ברמתו האישית, או שזה תמיד 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 חייב להיות בהתייעצות איתך לדרך
החלונות? אני לא אמרתי שתמיד איתך התייעצות, אני רק אמרתי שזה דורש הרבה, זה משהו אישי, משהו אישי במובן הזה שאי אפשר לכתוב על זה טול, אי אפשר לסדר, לכתוב על זה דברים מסורים. זה נושאים שאחד הוא ככה ואחד הוא ככה, ויש פה כנות מאוד גבוהה של בן אדם אחד, של אדם השני אין את אותה כנות. ולא כל אחד זוכה לאותה כנות, שהוא יכול להשתמש באותו דבר, זה לא פשוט. אז זה מדרגות, וגם מדרגות של טוהר לב, וגם של כישרון, בעיקר של אימונים ותרגולים. יש אדם שעשה המון המון אימונים לעצמו, אז הוא יכול להרשות לעצמו כל מיני דברים שאחרים לא יכולים להרשות לעצמו.
זה לא מצב שאדם
יכולים
כל ישראל
יכולים להגיע לא. למשל, יש אצל החסידים מנהגים שבתשעת הימים אנחנו רוצים להוציא את ה... להוציא מהצער של החורבן עולמות של תשובה. שצער החורבן מעורר אותנו לתשובה. כשאם צער החורבן מעורר אותנו לתשובה, אז בעצם יצא טוב. נכון? זאת אומרת שהצער של החורבן הוביל להתקדמות. אז אפשר לעשות לחיים. כי הצער של החורבן גרם לתשובה. אז זה לחיים טובים מול שלום, אפשר למזוג יין ולאכול בשר. עכשיו, אצל החסידים זה נמצא. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד עמוק. זה להעלות את הצער. אתה מבין, אני משתמש בצער ואני מעלה אותו ומשתמש בו לתשובה ולתיקון, ואז בעצם הצער של החורבן יצא לברכה. אז עכשיו יהיה רבי אחד שהוא יעשה לחיים בתשעת הימים. האם כולם יכולים להגיד שהם המדרגה הזאת? שהם באמת הם שם? אז השולחן ערוך אומר, לא. הרמ"א אומר, לא. אבל יהיו יחידים כאלו שכאלה. האם אפשר לעשות מזה הדרכה לציבור? זה יהיה טעות לעשות הדרכה לציבור. כי זה שיש צדיק אחד גדול שהוא באמת, 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 באמת מצליח להוציא כאלו מדרגות של תשובה מהצער, שממש יצא טובה גדולה והוא ממש שמח. כי החורבן רק בנה אותו. אבל לא כל אחד במדרגה הזאת.
הכוונה שלי לא הייתה על כיום. הכוונה שלי הייתה יותר כלפי העתיד לבוא. כל ישראל יכולים להיות מדרגה של האדם. שבעיקרון כל ישראל לא צריכים להיות לעלות כשהוא בנה מקדש, אז הכל גם ככה, ואז גם ככה כל אדם מישראל יוכל לעלות כל דבר.
לא יודע, נראה. אני רק אומר שאני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני מדבר, בעולם שבו אנחנו חיים, זה לא הדרכה לרבים. וזה דבר שהוא משתנה מאדם לאדם. יש אדם שמצליח, ויש אדם שצריך לעבוד על זה עוד ולתרגל, ויש מדרגות של כנות. אז זה ההבדל בין שתי עבודות. עבודת בירורי בירורים היא עבודה שנכונה לכולם. עבודת מלא עולמות היא עבודה פרטנית אישית. שצריכה הרבה הרבה תרגולת ואימון, ומה שקשה בה, שאין ספרות. אין ספרות. זה מאוד מאוד קשה. כי אתה צריך להמציא את הכל לבד. ולעזר פה ולעזר שם, וזה המון 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 עבודה של טהרה אישית. כן.
א', מה לא
מהתרגולות?
תרגולות במעשה החיצוני?
דרכו
כאילו להגיע לפנימי, או...
הבנתי?
התרגולות קרה במה. הרבה אומרת שצריך הרבה תרגולות.
כן.
מה זה התרגולות האלה?
להתחיל בקטן, לאט 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 לאט, כמו שאמרת. אתה לא יכול להתחלה לעשות דברים מסובכים מאוד, מסוכנים מאוד. אתה מתחיל בדברים קטנים. בדברים שהם התמודדויות קטנות, או דברים שהם סיבוך קטן, ולאט לאט אתה הולך לגדול. זה תרגולת.
איך הבן אדם מתנהל שם מהאנשים האלה? דבר פורץ החוצה.
לא יודע, ואולי זה, פרומם על זה כן צריך איזה, קצת איזה משהו, התחלה של מישהו שמדריך אותו בהתחלה, נותן לו איזה קריאת כיוון, אז הוא קולט את זה. לא יודע, כן. הנה, עכשיו בוא תראה. אומנם, ביותר בחיי הציבור, עם ריבוי פרצופיהם ודעותיהם, חילופי התנגשותיהם וצירופי השפעותיהם הדעדיות, יגדל הערך הצורך והתפקיד של מידת העלה העליונה. מה שבחיי היחיד, הוא הדרכה ליחידים, כשאתה מגיע לחיים הציבוריים, לחיים של עם, פה הנושא של העלאה הוא הרבה יותר חיוני ונדרש. למה? כי מדובר על המון סוגים של אנשים, יש המון המון סוגים של אנשים, וכישרונות, ודעות, ואופי, וממילא יש המון הבדלים בין בני אדם, והתנגשויות, והשפעות הדעות, זה חברה אנושית, היא חברה מאוד מורכבת. אבל אם אתה תתחיל לעבוד בשיטת הבירור, אתה תמצא את עצמך, נמצא במחלוקות אינסופיות כל היום וכל הלילה. זה יכול לפרק ציבור. הוא לא בדיוק, תראה, הוא יש לו, הוא לא בדיוק בדרך המלך, הוא בצד. הוא, אני יודע בדיוק איך אפשר, הוא קצת מפריע לי בעבודת השם להתראות. הוא קצת יותר מדי צוחק בתפילה, ביי. ככה, כל מי ש... זה לא דרך לעבוד ציבור. ציבור הוא מורכב, ציבור יש המון אנשים. ולכן, זה כלל מאוד מאוד יסודי כשאתה מגיע להנהגת הציבור, בשונה מהנהגת היחיד. בהנהגת הציבור, מי שהוא מנהיג ציבורי ומי שהוא עובד עם ציבור, חייב להשתמש בשיטה של העילוי. חייב. כי בציבור יש מלא שם טיפוסים לא הכי נחמדים. מה לעשות? בציבור יש גם כאלו עם כל מיני בעיות וקשיים. והשאלה אם אתה משתף את כולם ונותן ומצרף את כולם לעניין הציבורי או לא. ופה זה הסתכלות אחרת לגמרי, ופה הנושא של העילוי הוא הרבה יותר קריטי ומהותי מאשר ביחיד. לכן, כשהרב קוק כותב, הוא מדבר על הנהגת הציבור. הנושא שלו במאמר הדור, כמו במאמר באורות, העיקר הנושא הוא זה האומה. בחיי העם, חיי האומה, ההסתכלות הזאת של העילוי היא הרבה הרבה יותר משמעותית, או הרבה יותר נחוצה. כי חייבים פה צורך, יש פה צורך של מידת העלה העליונה. יש לך בית כנסת, אפילו בית כנסת קטן, כן, נגיד אתה רב בית כנסת, אפילו 50 מתפללים, לא גדול. יש לך אחד, יש לו קוצים. אתה קובע שיעור משניות, אחרי חצי משנה הוא קם. יש לו קוצים, הוא לא יכול לשבת. שמה תעשה איתו עכשיו? אתה יכול לשדר לו, טוב, אתה לא מצליח להשתלב בשיעור, אכלת אותה, נכון? או שהוא יחלק את התה. והוא מחלק את התה, הוא מארגן את התה, והוא זה, והוא עוד באמצע התפילה כבר הוא קם בשביל לסדר את הספלים ולערבב את הסוכר, והוא מנגיש את התה לכולם ומכין את העוגות ואת העוגיות וזה וזה, גם מסדר אחר כך. הוא לא מצליח ללמוד. האם אתה אומר לו להתראות, או שאתה מעלה אותו, אתה מחבר אותו. יש אחד שהוא טיפוס של ניהול. מנהל. עכשיו הוא רוצה לנהל. עכשיו אתה יכול להגיד לו, סליחה, בכנסת, פה הרב מנהל, סליחה, אני המנהל פה. הרב הוא מנהל את העניינים. ואתה רק מפריע לי, כי כל הרצון הניהולי שלך, הוא פה עכשיו ישר פיצוץ. מי המנהל? אני או אתה? אתה יכול לעשות איתו ככה. להגיד לו מי המנהל, לעשות מיד, אומרים, חידוד כזה, ברור. נברר את הדבר הזה לעומק, מי המנהל ומי לא. שורות אחת, שורות אחת. לעשות עילוי. יש לו כישרון ניהולי. עד רבה. בוא תשתמש פה, תמנף אותו, תן לו אחריות, תן לו משימות, תראה, אל תרד עליו. בכל פעם שאתה מניק ציבור, אתה חייב להשתמש במידת העילוי העולמות. יש לך מלא סוגים, יש אחד טיפוס שהוא חברמן. מה תגיד לו? שהוא כל היום מדבר עם אנשים, מפטפט ומחבק וזה וזה. אתה יכול להיות האויב שלו, יכול להיות שהרב יהיה, האויב הראשי מספר אחד של הרב, זה הוא הסחבק. הוא האויב, כי הרב רוצה שיהיה שקט בתפילה, במיוחד שקט בדרשה, והוא, מה לעשות, יש לו, הוא צריך לדבר עם כולם ולחבק את כולם, ויש לו קטע כזה. אז הוא והרב שני צדדים, הם שני כתבים. אז ישר הוא סומן כאויב, אויב של הרב. אפשרות אחת, אפשרות שנייה. תראה אותו, יש לו תפקיד בבית כנסת. הוא יגיע בן אדם חדש, להתפלל, שלח אותו. הוא יהיה מיד זה שיחבר אותו. ההפך, תשתמש בו, תעזר בו. כי הוא יוצר אווירה, והוא יוצר... תתאם איתו, אל תריב איתו. ככה זה בציבור. אופן דבר קטן, בוודאי כשמדובר על ציבור גדול. יש למשל יחידה מאוד 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 סודית, שאסור לספר עליה, מרוב שהיא סודית. ממש, יחידה מאוד 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 סודית במוסד, שהיא עושה דברים שאסור לדבר עליהם, ולוקחת עבריינים, אבל עבריינים. עבריינים מאזן הכי הכי קרימינלי שיש, אנשים שלא רואים ממטר, שהסתבכו בפלילים ברמות. אנשים, חבר'ה צעירים, שהבעיה הגדולה שלהם, שאין להם מצפון. באמת אין להם מצפון, בגרוש. הם מסוגלים לעשות הכל. עכשיו, הם כשהם מתחברים לכנופיות פשע, הם מטה הרחוב. כי אין להם מצפון. כלום. אז ברגע שראש כנופיה תופס אותם, הם השליחים שלו. ואפשר לתפוס אותם, לשים אותם בכלא 20 שנה. אפשר לקחת אותם, ולהגיד להם, תקשיבו, או שאתם בכלא 20 שנה, או שאתם חותמים עכשיו, אז יש דבר כזה, חותמים עכשיו על הצטרפות ליחידה סודית, ואף אחד לא יודע כלום, הם נעלמים, הם פשוט נעלמים, הם נמחקים. אין להם תעודת זהות, אין להם כלום, הם נעלמים, לא רואים אותם. אף אחד לא יודע להם שום דבר, לא המשפחה שלהם, לא, אף אחד לא יודע, כלום, כלום, כלום. זה אסור לספר את זה, אבל זה כתוב לכם שזה קיים. והם נמצאים, אני אומר לכם, ומה? מוקלט. והם נמצאים, הם עושים דברים שאף בן אדם נורמלי לא יכול לעשות. בסדר? יש דברים שהם כל כך, נקרא לזה אכזריים, כל כך רעים, שצריך לעשות אותם, שיש אנשים, שרק אנשים כאלו מסוגלים לעשות, אנשים שלא רואים, לא סופרים אף אחד, הם אנשים שלא מפחדים, ולא, הם לא צריכים להתגבר על הפחד, הם פשוט סרוטים לגמרי, והם להם מצפון, והם רגשות, והם הם משוגעים. יש להם, הם סרוטים, והם משתמשים בהם. הם עושים איתם דברים שאף אחד לא יכול לעשות. ככה זה כשמנהיגים מדינה. כשאתה מנהיג מדינה, יש לך המון סוגים של אנשים, יש לך טיפוסים מכל מיני סוגים. אתה צריך לעבוד בשיטת העילוי, חייבים.
כן. אם צריך בסופו של דבר לעשות דברים, כל זה שאני חושב שאני אדם אולי אכזריים.
זה נקרא ציבור. כי בשביל אויבי ישראל, מה לעשות, יש כמה אויבי ישראל, שזה הדרך שצריך להתמודד איתם, צריך אחד משוגע. משוגע. וצריך אחד שהוא לא אידיאליסט, שהוא משוגע. הוא שרות. כי זה משהו שאין, זה לא... צריך מישהו לא נורמלי בשביל לעשות דברים כאלה. אז יש כאלו קרימינלים שלא נורמליים. מדינת ישראל משתמשת בהם. שולחת אותם למקומות שהם עושים דברים שאף אחד לא יכול לעשות אותם. הם ציניים להחריד. כן, בדיוק. עכשיו, זה אימור. יש בזה אימור מסוים, כי אתה לא יודע, בן אדם הזה, הוא לא אידיאליסט. הוא לא ציוני מתלהב. הוא פשוט שרות. הוא מחוק לגמרי. ויום בהיר אחד יכול להיות, הוא משוגע, יום בהיר אחד יכול לקום ולא להכיר אותך ולעשות מה שבא לו. זה אימור. צריך פה המון המון שליטה, זה מסובך. אבל זה נקרא הנהגת ציבור. אתה יכול לגמור מישהו. אתה יכול להשתמש בו. יש אדם עם מידות רעות. אתה מנהגי הנהגת ציבור, יש אדם עם מידות רעות. מה אתה עושה? תריב איתו כל הזמן, יש לו מידות רעות. תריב איתו. מה שאתה תשתמש בו. מה אני יכול לעשות עם המידות הרעות שלו? איך אני יכול לעזר בו כדי לקדם עניינים ציבוריים? זאת אומרת, אומר רב, כשאתה מגיע, וזה הנושא שלנו, הנושא שלנו בחורבן, זה התיקון, עיקר התיקון הוא לא ברמת היחיד. עיקר התיקון הוא תיקון של האומה. וכשאתה מגיע לתיקון האומה, והעם, אתה חייב להשתמש בשיטת העולמות, העילוי. כמו שהוא כותב. פה יש צורך ותפקיד עצום למידת העלאה העליונה. ויפלאו נפתולי הביניים של הצדים היסודיים, וזה נראה לפעמים כאילו מנוגדים. כי בחיי היחיד, אתה לא תעשה את זה בחיים. יש גבול. בחיי הציבור, אתה תרשה לעצמך, ואתה תצטרך לעשות את זה, לקחת, לשתף פעולה, גורמים מאוד מאוד מסובכים. ולהעלות אותם, להשתמש עם מברכה, מה שלא היית מעז בחיי היחיד. זאת אומרת שיש פה הדרכה או שיטה מוסרית שונה לגמרי כשאתה בא לעניינים ציבוריים. זה לא אותה שיטה. ומה שאתה תראה שתלמיד חכם נוהג בחיים האישיים שלו, זה לא משהו ינהג בהנהגת הציבור. זה תורה אחרת, זה דרכים אחרות. ואל תקשה מזה על זה, כי זה שני נושאים שונים. זה כשמדובר על הנהגת הציבור, זה כשמדובר על הנהגת היחיד. ויכול להיות שבהנהגת היחיד הוא יהיה כובש בצורך העניין. הוא עכשיו מברר ברורים והוא לא מעלה. כי דבר כזה אני לא מצליח להעלות אותו. אבל כשבראייה הציבורית אין ברר לך, צריך להעלות אותו. אם אתה תברום, אתה תזרוק אותו, תריב עם כולם גם. זה לא מתאים לי, זה לא מסתדר לי, זה לא ככה מנהיגים ציבור. לכן אנחנו רואים מה זה מנהיגים אמיתיים של עם ישראל. פה יש יחידים מיוחדים, כבירי כוח ניסיים, תלמידי חכמים של מהלכי השרת, מזכי הרבים, נאמנים במעשה מחשבותיהם, ישרים ועקיפים, יודעים ולא יודעים, מגלים מהפעלות המצוקות, רוחניות וחומריות, חובדות אישיות, את תורות הישועות. תלמידי חכמים שמבררים איך שהמצוקות והבעיות, יש בזה אור ישועה. כי אנחנו עוסקים עכשיו בהנהגת הציבור, אם מסתכלים על האומה, להנחותם במעקלי צדק, להסביעם נעימות ימין הנצח. דוגמה דוד המלך. נכון? מה כתוב על דוד המלך? נתן דוגמה. כתוב בסוף ספר שופטים, מסופר על יונתן בן גרשום. חז"ל אומרים שיונתן בן גרשום הסכים להיות כהן לעבודה זרה. למה הוא הסכים להיות כהן לעבודה זרה? כי הוא אמר, העיקר הפרנסה. פרנסה זה מעל הכל. אני הכל, העיקר זה פרנסה. ולכן גם אם אומרים לך הצעת העבודה זה כהן עבודה זרה, אין, הכל כשר, העיקר פרנסה. פרנסה זה ערך עליון. אומרת הגמרא, ראה דוד שהאדם הזה מוכן, הכי חשוב לו בחיים זה פרנסה. זאת אומרת, הוא איש שכסף הוא, כסף אצלו חשוב. מה עשה דוד? לקח אותו והפך אותו להיות שר הכספים או האוצר של בית המקדש. מה הוא היה כהן לעבודה זרה? אתה תזרוק אותו בכל המדרגות. לא אומר דוד. דוד הוא מנהיג. אני רואה בן אדם הזה, אצלו כסף זה נושא רציני. נכון שבגלל זה הוא עשה שטויות בחיים. אצלו כסף הוא לא מזלזל בכסף. הוא, כל הגורה הוא רושם אותה. אין אצלו. אני צריך אחד כזה. אני צריך אחד כזה. עכשיו הולך להיות מבצע ענק של גיוס תרומות. וצריך איזה גזבר לנושא בית המקדש, וצריך איזה גזבר אחד, קמצן, שסופר אגורות, שכל דבר הוא יספור לי, ולא יהיה דבר אחד שלא יברח מן הצבעות, בדיוק מה שאני צריך עכשיו. אז דוד המלך לוקח אותו, וממנה אותו שר אוצר על בית המקדש. זה עילוי עולמות. זה הסיכון. נכון, יש סיכון, אמרתי, זה מאוד מסוכן, נכון, זה מאוד מסוכן, נכון מאוד, זאת עבודה קשה, זה עבודה קשה, נכון. גם צריך להסתכן, אבל יש פה עוד, זה נכון, אבל בעצם אתה עשית לו גם איזשהו תיקון, כי בעצם חיברת אותו, נתת לו את האפשרות לפחות להתחבר, וזה משהו חיובי, נתת לו פתח.
אבל שיש אפשר לדעת עם כל המידות
שברגע שהוא מתנתק מהבטח. מובן אחד. מובן שני, נתתי לו צינור, שדרכו הוא אולי יכול להיכנס חזרה. אולי יהיה לו קשה להיכנס חזרה. אולי לאט לאט הוא יעבוד. זה מסובך, אני לא אומר שזה קל. אבל זו שיטה אחרת, שיטת הנהגה שונה. הנהגת הציבור.
היה צורך
לבאר,
אבל זה
נכון.
במקרה התחלתי על זה, זאת אומרת,
דוד, עכשיו אני שם את זה, כן, לקח בן אדם יהודי, ואמר לי, ישתמש בו.
מפגיעה רבים בעיר אחרת.
נכון, כי זה הנהגת ציבור, כי הוא עושה כשווה ב... נכון.
נכון. זה משהו מאוד חמוס,
זאת אומרת, שגר,
נכון.
אדם
שהוא מנהל בטבעו, והוא אומר, יש אני מנהל את העולם. איך לוקחים אישיות כזאת
למחורים למטה? כי יש מקומות, יש למשל מקומות, שצריך מישהו אחד כזה שהוא חושב שהוא מנהל את העולם. שזה בדיוק מה שיעזור שם. למשל, יש מקום אחד שיש שם בעיות של חוסר סמכות. צריך שם איזה מנהל מגלומן. זה מה שיעשה סדר במקום הזה. אחד מנהל משוגע שחושב שהוא המנהל של העולם, זה מה שיעשה סדר במקום הזה. ועשה שם מעשה, כי יש שם בלגן, שם אנרכיה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. צריך מנהל אחד עם ניפוח עצמי, הוא יעשה סדר שם. הוא לא ייתן לאף אחד לעשות משהו שלא בשליטתו. וזה בדיוק מה שיעזור שם עכשיו. זו תרופה מצוינת. צריך לעשות את זה לפעמים. לגייס את זה לטובה ולברכה.
וזה יבן לו גם הנובע?
אולי. אבל אנחנו עכשיו עוסקים בציבור. אתה מבין, זה צורת חשיבה, לכן זה לא פשוט. יש פה עכשיו צורת חשיבה שונה. איך אני לא זורק אותו? איך אני לא מוציא אותו מהכלל? איך אני משתף אותו לעבודת הכלל?
אני חייב להיות משותף עם שינוי הסיבות, למה עושה את הדברים?
לא, לא תמיד. לא תמיד. לא תמיד.
אם תשלח, אני אומר, את האנשים, אני אקח את זה, לך תערוג לי את המלאק עכשיו תשחת נשים ילדים,
בדיוק.
אבל מה? הוא יעשה את זה מתוך פסיכופתיות של רצון רצח
ושחת
נשים ורצון של ילדים.
נכון,
הוא יסיים עם המלאקים האלה, עכשיו הולך ברחוב ורצח ילדים אחרים. כי יופי, רק יצמת, נתת לו עכשיו עוד כלים להוציא את הפסיכופתיות.
אתה מסביר למה זה מסובך. אני מסכים איתך שזה מסובך מאוד. אני לא אמרתי שזה לא, שזה כזה פשוט. זה מאוד מסובך, מאוד מורכב, אני מסכים איתך. אבל זה עיקרון שהוא נכון בחיים הציבוריים. עושים אותו, זה לא פשוט לעשות אותו. אבל העיקרון הוא נכון, שבחיים הציבוריים אנחנו צריכים יותר להשתמש, פחות לזרוק. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בציבור חתוך לחתיכות, מלא מריבות, מלא עימותים, יותר מכל יהיה עימותים בין אנשי, מהצדיקים לרשעים, בין אנשי הרוח לאנשי המעשה, ישר פיצוצים. זה א' ב' של הנהגת ציבור. תוך שניות יכול להיות התלקחות. אתם האלו ואתם האלו ונגמר. זהו. אתה צריך לעשות הפוך על הפוך. אתה צריך להיות מתוחכם. צריך להיות מאוד מתוחכם. לקחת להיות חבר דווקא של האוב, דווקא מהצד השני, הפוך לגמרי מה שחשב דווקא. הוא הכי קשור אליך, ואתם שלך שוב פעולה. צריך להיות מאוד 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 מתוחכם בהנהגת ציבור.
כן, זה להשתמש בהם. אתה לא מצליח, אין בעיה להשתמש בהם בהם.
זה לא רק להשתמש, זה באמת לחבר אותם למהלך הציבורי, למהלך חיובי. מה? לא רק, לא רק. כי בסוף, האדם הזה, הוא עכשיו מחובר לאיזשהו משהו גדול. הוא מחובר לתמיד חכם. הוא מחובר, הוא מקבל הערכה, הוא מקבל שייכות לאיזשהו אידיאל. הוא שייך לדבר, זה משפיע עליו.
לא כמו מישהו שהוא למשל, יש לו דם חם לרצוח, ועכשיו הוא הופך למוהל, שזה משהו ש...
נכון, זה נכון, נכון. אבל זה אותו עיקרון, אבל זה אותו עיקרון, שזה עילוי. אתה לוקח אנרגיה ומעלה אותה. זה עילוי.
זה מעלה אותה, זה אומר, אתה גם לוקח למשל, אני לוקח את זה של דוד, אתה בא מדבר איתו, וכאילו גם תוך כדי הוא נעשה...
מנסה, בוודאי, בוודאי. בוודאי.
כאילו,
בוודאי, אבל הדרך שלך להתחיל את המהלך שלה הוא רק על ידי שאתה משתף אותו ולא דוחה אותו.
לא, אבל כן, אבל אי אפשר
לסיים
רק בזה.
אני לא אמרתי שלסיים. אני אמרתי שיש פה תפיסה, שיטה. זה מורכב, נכון, זה מסובך. לא תמיד הכל אתה מצליח גם. לא תמיד מצליחים. לא תמיד מצליחים. לא תמיד, לפעמים מנסים ולא מצליחים. בשורות טובות, בהצלחה.